אז אנחנו באורות התורה, פרק ז' מתחילים היום את הפרק, צער ביטול תורה, סעיף א'. ישנן כמה סיבות המעטות את האדם מדברי תורה, שלא ייכנסו בלבבו, ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה, שהעיכוב הוא מורגש, כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת, שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו. הסיבה השולטת עכשיו, שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה, יישאר בעינה, ויעמוד האדם במבוכתו. והסיבות הללו, יש מהן שהן רוחניות, ויש שהן גשמיות. יש שהן באות מחסרון הכשרה של קודש, ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול. קודם כל, הרב דן כאן על מצב שבו אדם לומד תורה, אבל הוא מרגיש שלמרות שהוא באופן טכני יושב נניח מול ספר קודש ומתכוון ללמוד ולהבין, הוא לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח להבין, לא מצליח להתרכז, לא מצליח לקשור דבר בדבר, לא מצליח. והשאלה היא, מה עושים במצב כזה? כאשר העיכוב מההצלחה הוא עיכוב לא חיצוני. אדם הלך ברחוב, נפל, והוא צריך להיות אצל רופא. נו, טוב, לא יכול להיות בית מדרש, לא יודע. או מישהו ביקש ממנו לעזור לו, והוא צריך ללכת רחוק. ופה אין עיכובים חיצוניים, הם עיכובים בתוכו. זה יותר מסובך ויותר מביך. הרבה פעמים אדם חושב, היום לא למדתי כי איחרתי, כי הייתי יותר מדי בעבודה, או יותר מדי זה, או ישנתי. זה עוד מובן. אבל אם הוא כבר נמצא במקום, וכבר הכל מצוי לפניו, הוא לא מצליח. אז הוא צריך לחפש מהי הסיבה שמעכבת אותו מבפנים. והרב אומר כאן, אפילו יותר ממה שאני תיארתי קודם, שהוא לא מצליח להבין, לא מצליח להתרקד, שלא ייכנסו בלבבו דברי התורה. שגם אם הוא מבין באופן טכני, הוא נשאר אדיש לזה. זה לא משנה לו. לא נכנס ללב, זה לא יוצר בו איזו תנועה רוחנית של הבנה עמוקה. הקישור עם דברי תורה, מכאן אנחנו לומדים מה כן הצלחה בדברי תורה. מה זה כן להצליח לנו? זה צריך לגרום לאדם תוספת הערה. הערה שכלית והערה מוסרית, הזדהות. הוא צריך להתאשר. לא רק שוב להתאשר באופן טכני שיש לו יותר, עכשיו הוא יודע עוד כמה פרטים. לא, זה לא מספיק. זה צריך להוסיף משהו באופן אורגני לאופיו, לרוחניותו, להבנתו הכוללת. זה נקרא לימוד תורה נכון, איכותי. ואם הוא לומד רק באופן טכני וחיצוני, ודברי התורה לא נכנסים בלבבו. כמו שהוא נכנס, ככה הוא יצא. נכון שהוא יודע כמה פרטים נוספים. נו, אז מה? כמו שמישהו עבר לידו, אמר לו, אתה יודע, שמי מנחם או יוחנן. בסדר. מה אני אעשה עם זה? אם יש לי זיכרון סביר, אני זוכר עוד כמה שעות, עוד כמה ימים, שפלא נשמוע את זה. נו, אז מה? זה לא כלום. לא שזה אדם שאתה אומר, אוי, כמה טוב שהכרתי אותו. יש לי עכשיו חבר, ידיד. אני עכשיו מבין משהו, הוא מייצג בעיניי איזשהו ציבור. כלומר, משהו שהוא מתקשר אליי. אבל זה סתם מידע. שבעצם מה שאני הייתי בלעדיו, אני אותו דבר, אני עם המידע הזה, אין שום הבדל. ומכיוון שכך הוא מרגיש, וזה לא מצב נכון, זה לא מצב בריא. ולימוד תורה צריכה להיות הזדהות, צריכה להיות הערה. אדם צריך להיות, לצאת קצת שונה לטובה. מבין יותר, זך יותר, אמיץ יותר, או עדין יותר, משהו, מכל לימוד. באמת כך צריך, אנחנו מבינים איך הרב קוק למד, לפחות את זה אנחנו יכולים לדעת. כן? כי אצלו זה מצב טבעי, זה ברור לו. עיכוב הוא לא עיכוב שאני בכלל לא מבין כלום. שלא ייכנסו בלבבו. זה העיכוב בדברי תורה. וכשכך הדבר והוא מורגש, תמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב מורגש. כי יכולות להיות סיבות שונות. ולא מה שהייתה סיבה בשעה אחת, היא גם סיבה בשעה אחרת. כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה. כדי ששוב המטרה ייפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. ליבו יהיה קשור בדברי תורה. מצב רוחני מיוחד, שיש לו רצון לדברי תורה, שיש לו שמחה בדברי תורה, שדברי תורה מחדשים אותו, מביאים אותו למחשבות יותר עמוקות ממה שהוא היה קודם. והוא צריך להסיר את הסיבה המעכבת את המצב הזה. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו. ממילא הסיבה שולטת עכשיו שהיא מעכבתו כעת, מכישורה של תורה תישאר בעינה ויעמוד האדם במבוכתו. כאן אנחנו נכנסים לעבודה רוחנית, תבונית, של איך מחפשים סיבות למשהו שהוא מעכב את ההתפתחות הרוחנית שלנו. קודם כל, קישור בדברי תורה. אנשים לפעמים חושבים שיש עיצות כלליות. מה מרחיק את האדם מאותו קישור בדברי תורה בלבבו? שהוא עשה איזה חטא, או שהוא לא אמר את התפילה לפני הלימוד, או שהוא לא טבל במקווה באותו, כל אחד עם הסיבות שלו. עכשיו, זה כמובן יכול להיות, לפעמים זה יכול להיות. אבל לא תמיד זה עובד. אין עיצות אוניברסליות. כי זה ליבו של אותו אדם, זה לא ליבו של הזולת. ליבו של הזולת יכול להיות שאת, הוא כתב את היצות שמה שמפריע לו. לפי אופיו. אבל זה הלב שלו, של עצמו. והוא צריך לדעת מה הסיבה שתורדת את מנוחתו עד כדי כך, שמעכבת אותו מקשר כל כך משמעותי, הרבה עיניו הוא משמעותי, אחרת הוא בכלל לא היה מתחיל ללמוד. אז מן הסתם זה משמעותי לו. מה תורדת לבו? שאם לא כן, הוא יישאר במבוכתו. אדם נבוך, נבוך בכלל, לא רק לגבי הנקודה הזאת. זה משקל, משקל נגד. אם דברי תורה, כשהם נכנסים בליבו, היו צריכים לעשות אותו יותר ממוקד, יותר בהיר, יותר מבין, אז המבוכה היא גם כן מבוכה כוללת. עכשיו לא ברור לו כל כך מה הוא ומי הוא, ולמה מה שצריך להיות לא מתקיים, ומשהו אחר כן מתקיים, הוא לא מבין את עצמו. זוהי המבוכה. אבל אנחנו עוסקים בדברים יסודיים, לא בפרט כזה או אחר, אלא בדבר יסודי של האדם שמביט אל עצמו. ואו שהוא באמת מתקדם בצדדים הרוחניים שלו, או שהוא במבוכה, הוא פשוט לא מבין את עצמו. ועכשיו אומר הרב, איפה לחפש את הסיבות? והסיבות הללו יש מהן שהן רוחניות, ויש מהן גשמיות. רוחניות שיש דעות מסוימות שבאותה שעה, אולי באותו עניין של תורה, מתנגשות. ובאמת, אמנם הוא לומד, ואמנם הוא מבין באופן טכני, אבל הוא לא שלם עם זה. יש איזו דעה אחרת שהוא יותר מזדהה איתה. מוסרית, רוחנית, אינטלקטואלית, שהיא לא נותנת לדברי התורה האלה להיקבע בליבו כמו שצריך, כי הוא נראה לו שיש פה סתירה. ולא תמיד הוא רוצה להודות שיש כאן סתירה. כי זה לא נוח לו, אז הוא יצטרך לעסוק בסתירה. ומי יודע מה לחשוב, אז לכן הוא מחפש איזו סיבה אחרת, סיבה צדדית, שאולי בגלל זה הוא לא מצליח להיקשר בדברי תורה. אלה סיבות רוחניות. לפעמים הסיבה היא רוחנית במובן זה שנניח, הוא לא יודע, גם אם הוא אוהב דברי תורה, הוא לא יודע מה איך הוא יתקדם בכלל בחיים על ידי זה? איך זה ייתן לו איזה בסיס ותשתית להתקיימות חברתית, להתפתחות רוחנית הלאה? הוא לא יודע. הוא נבוך. מפני שהחברה שבה הוא חי בנויה אחרת, על פי ערכים שלו. גם אם הוא לא מזדהה איתם, אבל זוהי המציאות. וזה עניין רוחני. כיוון שאפשר להגיד לו מה אכפת לך. פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ובתורה אתה מן, מה זה אתה, מה אתה תורד את עצמך? אבל אם זה מטריד אותו, סימן שיש לזה משקל. סימן שיש לזה משקל. מפני שהוא חושב נניח, גם היום זה מן הסתם יכול להיות, הנה העולם מתקדם מבחינה מדעית, ספרותית, מוסרית, אחרת, ואני תקוע במקום שאין לי, אין לי קשר לזה. אני אוהב דברי תורה, אבל זה לא מקדם אותי לשם. זה לא פותח בפניי אופק של להיות חלק מאותה התקדמות שנראית לי כמבורכת, כראויה באופן כללי. אז מה אני עושה עם זה? וזה סותם את ליבו, כי הוא קצת מתנקר, אז הוא אומר, טוב, אז אם אין לזה, אם זה לא באמת מקדם אותי, אז קצת הוא מתנגד לזה, גם אם הוא לא חושב על כך. הוא מתנקר לדברי תורה. לא ברור ממילא שהוא לא כל כך, זה לא כל כך משפיע עליו. מפני שיש משהו אחר שמושך אותו יותר מבחינה רוחנית. אם הוא יהיה מודע לזה, אז הוא יעסוק בשאלה הזאת. זה מאוד חשוב. הוא יעסוק בשיבה הזאת. הוא יעסוק בשאלה איך אותם דברי התורה שבאמת הוא כן אוהב אותם. והם כן מקדמים אותו רוחנית מבפנים, אבל איך לבנות את הדברים כך שהם גם יוכלו לקדם את המציאות, הם גם יוכלו להעיר את אותה המציאות הכללית שהוא מעריך אותה. אז הוא יעסוק בשאלה הזאת. וממילא זווית הראייה שלו בדברי תורה תתאשר והם ייכנסו בלבבו. והוא יוכל לפתח את עצמו ואת דברי התורה ואת המציאות. אותו דבר עם איזו דעה, כמו בדוגמה הראשונה שהבאתי. יש לו איזו דעה מוסרית או דעה מדעית שהוא תרוד, זה לא מסתדר. נניח פעם היו שאלות שכל הזמן שאלו, היום פחות שואלים, לא יודע אם זה כל כך מטריד עולם. גיל העולם. צד אחד תראה לכאורה, אומרת, אנחנו בשנת 5,700, מה? 80. כן, 80 שנה מאז בריאת העולם. זה כשלעצמו ברור. צד שני, כל הקהילייה המדעית, ארכיאולוגים, פליאונטולוגים, ביולוגים, כולם אומרים שמדובר על מיליארדי שנים. ויש ממצאים, ומספיק שאדם יתייחס לזה ברצינות. זה יכול להטריד אותו גם אם הוא למד משהו אחר. משנה במסכת שבת או לא יודע מה. הוא אומר, רגע, זה לא מזה. כל העסק לא מסתדר. אני לא יודע. פתאום אני מוטרד. מה... יכול להיות שכל המדענים האלה הם או טיפשים או רשעים, זה קנוניה נגדי, או יכול להיות שהתורה לא צודקת. אם אני ככה חושב, התורה לא צודקת. אם התורה לא צודקת, אז מה לי ללמוד את הדברים האלה? אם הם כולם בקנוניה אחת עליי, אז גם צריך לעשות עם זה משהו. וזה בהחלט מטריד. אלה יכולות להיות סיבות רוחניות, בין אם הן מדעיות או מוסריות או אחרות. כן? ויש, אומר הרב, שאין גשמיות. משהו שאדם באופן גשמי, הוא רעב. רעב. לא אחד. אז לא רעב עד כדי טירוף הדעת. אבל הוא רעב. מטריד אותו. ודברי תורה לא נכנסים בליבו. כי ליבו רעב. סיבה גשמית. העליבו אותו נורא. נניח. נורא בעיניו, זה לא חשוב מה שזה, הרי אנחנו לא בבית משפט. בעיניו. זה מטריד אותו. והוא לא יכול, כן, הוא עדיין מצליח לקרוא, הוא מצליח להבין באופן טכני מה שלפניו, ולא מדבר אליו. זה לא מקדם אותו. זה לא מאיר באלף את, את, את מצבו, כי הוא נמצא במצב לא טוב. בגלל רעב, בגלל אלבון, לא יודע, נקראו לו המכנסיים פתאום, הוא לא יודע מה, איך ומתי הוא יתקן לצבא. אלה, לכאורה דברים מאוד פשטניים וקטנים, יכולים להיות לא קטנים, מצב ביטחוני במדינה. אז מטריד אותו. לא באופן רוחני, באופן מעשי. גשמי. לא בגלל שהוא עכשיו הפצצות נופלות עליו, לא. אבל זה מטריד אותו כי יש מצב כזה ויש דאגות ומי יודע הוא לא רגוע. ואפילו שהוא יכול להתרכז בשביל להבין את הדבר שלפניו בספר, זה לא מדבר אליו. זה מבחינת הפרופורציות שלו, זה לא שייך. ועוד דברים כאלה. מה?
עוני.
כן, עכשיו, עוני של מי? שלו? שלו. יכול להיות, כן. גם אם, לא, גם אם אתה אומר, הוא לא רעב עכשיו בפועל, אבל כן, הוא חושב מה יהיה. העוני של היום זה עושר של לפני 100 שנה, אבל אז באמת היה פשוט מאוד ש... עומד להיות חורף, הגג כולו חורים, וגם אין לחם להביא ואין כסף לתקן, ומה יהיה עם הילדים, מה יהיה איתי, מה יהיה, מה, לא, נכון, זה מטריד נורא. נכון. חס וחלילה, אחד מהקרובים חולה מאוד, גם כן מטריד. זו לא סיבה רוחנית במובן שיש איזו התנגשות של דייה, או של... לא, פשוט זה מטריד. זו סיבה גשמית. אדם כואב לו בעצמו משהו. גם זה מטריד. גם אם זה לא מחלה שמביאה למוות, לפחות לא מיידי. יש אולי בעוד 60 שנה. אבל זה מטריד אותו. כואב לו. מה לעשות? חשוב מאוד לדעת מה היה הסיבה. חשוב מאוד. אדם רעב, הוא צריך להשביע את רעבונו. כואבת לו השן, צריך ללכת לרופא שיניים. לא יגיד אם אני עכשיו, מן הסתם זה חטאים אחרים שלי, ולכן אני לא יכול לשכוח מכאב שיניים ודברי תורה לא נכנסים בלבבי. אני צריך עכשיו, לא יודע, לצום. לא יעזור. יכול להיות שצום זה דבר טוב להרבה דברים אחרים, לא לזה.
אם יש סיבה שאינו מה לעשות כמו מצב ביטחוני.
אז אחת מן השתיים, אתה אומר, אם הוא יכול ליטול חלק מסוים ולהועיל, מה טוב? לא יכול, אז הוא צריך להגדיר לעצמו. כלומר, אם הוא מבין, אז הוא צריך להגיד, רגע אחד, אני לא שותף בזה, מפני שאני... לא יכול להתגייס, אני זקן מדי, אני לא יודע לא מאותו המקום. כשיצטרכו אותי, אני מוכן. זהו זה. אני גודר את זה, אבל לפעמים אדם מוטרד מאוד מדאגות, ואם הוא לא תופס את עצמו, אז באמת לא ייתן לו לחיות כמו שצריך. הוא צריך להיות מודע, ואז הוא יכול... לפחות יש סיכוי שהוא יוכל לשלוט במצב הזה. כן. ויש איזה דרכי פתרון כלשהן. אבל אם אפילו לא יודע מה זה, ועוד יותר אם הוא מנסה לעשות, לפתור בעיות אחרות שלא קיימות, אז ברור שזה לא יעזור. זה מה שאומר הרב. אם יש סיבה מסוימת, א' צריך לדעת, וב' אז לחפש את דרכי הפתרון. אם זה בצד הרוחני, דרכי פתרון רוחניות. אם זה בצד הגשמי, אז להגדיר מה אני כן יכול ומה אני לא יכול. מה שאני לא יכול לא יעזור. ואם אני יכול משהו לעשות, אז צריך לעשות את זה ולהסיר את הסיבה הזאת. לשנות את המצב. אני לא יכול, אז אני צריך לדעת שלא יכול, זהו, זה מחוץ ממני. והרבה פעמים זה עוזר. כשאדם מגיע למסקנה ברורה שיש משהו שהוא לא מסוגל, זה לא או לא בסמכותו, או לא בכוחו, כן? זה לא העסק שלו. ממילא הוא נרגע. כי אין לו מה לעשות. והוא פנוי יותר לדברים אחרים. שכן הוא יכול לעשות בהם דברים. שזה כן בשליטות. אז א' אומר, יש סיבות רוחניות, יש סיבות גשמיות. ואחר כך יש חלוקה אחרת. יש שאין באות מחסרון הכשרה של קודש, גם הסיבות הרוחניות וגם הסיבות הגשמיות. הכשרה של קודש, הכוונה שיש דברים שהוא לא הכשיר את עצמו. יש דברים שהוא צריך לדעת והוא לא יודע. נניח הכי פשוט, הוא לא יודע מספיק טוב את השפה הארמית. אז קשה יהיה לו ללמוד משהו שכתוב בארמית או חצי ארמית. כי הוא מגשש באפילה, הוא לא ממש מבין. ממילא, זה לא נכנס בלבוק, הוא לא יודע מה בכלל צריך להיכנס. הוא מאוד היה רוצה, אבל לא יודע.
זה חיסרון הכשרה של קודש או של חול?
של קודש. נניח, כן. של קודש, יכול להיות שהוא לומד משהו, אבל הוא לא עושה את זה כמו שצריך. את המצוות האלה. נניח, כן. הוא מחלל שבת, אבל מאוד אוהב ללמוד מסכת שבת. היו יהודים כאלה פעם.
איך זה מסתדר?
מה? לא מסתדר, והם אוהבים ללמוד ולא אוהבים לעשות. העשייה מכבידה עליהם, הלימוד מענה אותה. היום כבר כמעט אין, כי פעם אלה שיצאו מתוך תלמודי תורה, מתוך ישיבות, אז היו ביניהם מוכשרים שאהבו ללמוד, אהבו את הפלפול. אבל זה לא, הם כבר זלזלו בערך של זה מבחינה מעשית.
יפת ההשכלה?
כן, אפשר להגיד. אז, או יותר, כן, השכלה זה גם כן, כל מיני תקופות, תלוי איפה, כן. אבל, אז מה אומר, מה פלא שזה לא נכנס בליבו? ברור. אז יכולות להיות סיבות של הכשרה של קודש. שכל מה שברמת הקדושה היא לא מספיקה. יכולה להיות טכנית כמו שפה וידע הלכתי או רוחני. וידע כפשוטו, מידע. ויש היא בתחום של התקשרות לחלקים אחרים בתורה. שאם זה חסר, אז ממילא הערך של דברי תורה יהיה קל בעיניו ולא ייכנס בליבו. כן. גם סיבות גשמיות יכולות להיות מתוך חסרון הכשרה של קודש. כי אם באופן מעשי אדם מה שהוא עושה לא טוב, לא נכון, או לא עושה, עושה באופן חלקי, אז זה גשמי. כן. אבל זה מנתק אותו. מנתק אותו מאותה רמה של קשר עם דברי תורה שהיא רצויה. ובאמת זה לא נכנס בליבו. כן. הטעם שהיה לו פעם, ניקח אדם כמו חיים נחמן ביאליק. הוא היה איש מוכשר, וגם שהיה תלמיד בישיבה היה מוכשר. היה לו טעם של, הוא ידע מה זה דברי תורה שמלהיבים אותו, שהוא מתקשר אליה. ואחר כך הוא חי חיים חילוניים למעשה. הוא לא דקדק במצוות, בלשון עדינה. ואני חושב ששנים רבות הוא התגעגע לאותו טעם של דברי תורה. וזה לא כל כך הלך לו. כאילו, מה הבעיה? תיקח תנ"ך, תלמוד, אגדה, ותלמד. מה הבעיה? באמת לא הייתה בעיה, הוא היה מסוגל ללמוד את זה. אז לא היה אותו טעם. כמו שכאשר הוא היה, כשהוא הזדהה, כשהוא קיים, כשהוא עשה את זה. והוא מאוד נהנה לשמוע נניח את הרב קוק. כי מבחינתו זה היה מופת של איזו שלמות פנימית, גם של הצד המעשי וגם של הצד הידעני וגם של ההתחדשות. והוא נהנה מזה מאוד. נהנה להיות כאילו ידבק בו ודרכו ירגיש עוד פעם את הטעם שירגיש פעם. ואולי עוד יותר. וכל כך זה ילהיב אותו, שככה רצידה סיפר שלפני שהוא נסע לניתוח האחרון שלו, שלא שב ממנו, בבין הניתוח בליבו, הוא אמר שאם זה יצליח, הוא נודר לשמור מצוות לגמרי. לא הצליח. הניתוח הצליח, אבל החולה נפטר, כיוון שהיה זיהום כנראה, ואז לא ידעו להתגבר, עוד לא הייתה אנטיביוטיקה. תפריש צד ידלת. כן, 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 הוא לגמרי היה בעניין זה, יותר מהרהר. אבל לא הסתדר. אז למשל, זה עיכב אותו. והוא ידע את זה. הוא ידע את זה. בדרכו הוא ניסה אחר כך לשקם את זה אצל עצמו, לתרום, לחבר גם את ספר האגדה שהוא חיבר יחד עם רב ניצקי באודסה, זה היה בשביל הדור הצעיר, כבר כאלה שלא הלכו לתלמודי תורה, ולכן הם דאגו לזה, דאגו שזה יתורגם לרוסית עוד באותן השנים, לנוער היהודי, שכבר לא יודע אם מספיק לשם קוידש. והולכים לגימנזיות ללמוד, ושבכל אופן ידעו שיש אוצרות, אוצרות של רוח ומוסר ודעות בהגדה. ואחר כך, כשהיה בתל אביב, אז הוא ייסד את אוהל שם, ככה הוא קרא לזה, כן, באוהלו של שם. אולם כזה שהיה שם עונג שבת. היה מזמין חזן, אז היה עונג שבת, היום אני לא יודע אם היו באים רבים לזה, אם כי יש קצת דחייה גם לעולם החזנות. היה מזמין חזן ומקע כלה, והיה בעצמו מגיע ומארגן, דואג מאוד, הוא מאוד רצה שזה יצליח ושיבוא קהל, גם צעירים שבאו, הרבה פעמים באו כדי לשמוע את ההרצאה שלו. והיה מאוד מפורסם, כמובן. ועל ידי כך רצה לחבר אותם לערך של שבת. אבל אותו חזן, רביץ היה מספר שהוא היה איש די קפדן, ביאליק, והוא לא סבל שלא שומעים בקלו, ושלא עושים מה שהוא אומר. ושמשהו לא הלך, והצבים היה מצית סיגריה, ביום השבת. כי ככה הוא התרגל כבר. למרות שזה לא, הוא לא תכנן את זה. אבל, וידנה דריתך. כן, אז יש שאין באות מחסרון הכשרה של קודש, מכל סוג שהוא. יכול להיות חסרון מידע, יכול להיות חסרון חיבור של מעשה, יכול להיות חסרון ההזדהות הפנימית של קודש, יש הרבה דברים. ויש שאין באות מחסרון הכשרה של קודש. כלומר, על פי דברי הגאון מבילנה, כפי שמוסרים תלמידיו, שמי שחסר לו יד אחת בחוכמות העולם, לעומת זה תחסר לו 10 ידות, ויש אומרים 100 ידות בחוכמת התורה. אם אדם לא יודע חשבון, אם אדם לא יודע, לא מבין בה, אז הוא לא יוכל להבין הרבה דברים בדברי תורה. והגרא עוד הפליג בזה. וזה חסרון ההכשרה של חול. אם אין לו דרך ארץ. זה פוגע בהבנה שלו בדברי תורה. אדם שאין לו דרך ארץ במובן גם של מוסר, גם של נימוס טבעי, עדינות. זה אדם פראי. וגס רוח. ברור שזה לא ייכנס בליבו. למרות שיכול להיות שאדם מוכשר. אבל זה לא מתקשר איתו. לפחות לא כל דברי התורה. ואדם צריך להיות מודע לזה. אם הוא לא מודע לזה, אז זה לא משנה איזה תיקונים הוא יעשה בעניינים אחרים. שאולי גם כן טובים, אבל לא זה. ואז... הוא ימשיך במבוכתו, הוא ימשיך באי הצלחתו. דברי תורה לא ייכנסו בלבבו. גם שהוא יוכל לצטט אותם. יש לו זיכרון טוב, וזה לא עוזר. לא יעזור. הדברים האלה של חסרון ההכשרה, כן? בין של קודש ובין של חול, שוב, יכולים לגרום גם לסיבות רוחניות של דעות לא מתאימות לדברי תורה. ואז יש אי הבנה, או של הדעה, או של דברי תורה. כמו שאומר הרבה בתחילת מורה נבוכים, שהוא מדבר על מבוכה. הוא אומר, יש כאלה שהם לומדים מדעים, פילוסופיה. קוראים בתורה בפשט, זה לא מסתבר להם. ואז הם לא יודעים מה לעשות. לעזוב את המדע, כי התורה יקרה ביניהם, חשובה להם. אבל זה חיסרון גדול, כי הם דברים שהם מבינים, והם חושבים שהם נכונים, אבל הם צריכים לעזוב. או לעזוב את התורה, גם כגרוע מאוד. ואז הם נבוכים, הוא אומר, בשבילם אני כותב את הספר. כדי להראות להם שלא כל מה שהם קוראים בתורה כפשט זה באמת הנכון. ולא תמיד מה שהם חושבים ומייחסים לדעות שונות בענייני מדעים או פילוסופיה, גם זה כל כך מדויק ונכון. כן. וכמו שאומר רבי יהודה לוי לפני כן, שיש להבדיל בין דעה והשערה לבין מופת ודאי. וגם בענייני מדע, גם בענייני מוסר. וממילא מבינים שזה לא, אין סתירה ממש בין הדברים, ולפעמים להפך, לא רק שאין סתירה, אלא שיש התאמה והשלמה ואפילו חיזוק לדברים הנכונים מצד זה ומצד זה. זה עיכוב של דברי תורה במהלכם הנכון על ליבו של אדם. איך אנחנו מתייחסים לתורה? יש מי שאומר, זה ספר חוקים. בחוקים צריך, לחוקים צריך לציית. בייחוד אם המחוקק הוא אלוקים. אם זה סתם בני אדם, אפשר לנסות לשנות. פה כנראה שלא כדאי לנסות. אז זה רק ספר חוקים. ספר הוראה במובן של כך תעשה. או כך תחשוב, או כך תתנהג. פה אנחנו רואים... שהרב הולך לפי הדעה שמובעת בספר הזוהר, שהמצוות נקראות עצות טובות. בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם האדם. להיטיב איתו. ולהיטיב איתו על ידי נתינת עצות נכונות. בהתנהגותו הפרטית והחברתית והכללית והמוסרית. וגם דברים שהוא לא יודע. כמו שלפעמים אבא אומר, תשמע, יש לי ניסיון, תקשיב לי, תעשה מה שאני אומר לך. גם אם אתה עכשיו לא מבין, אתה תראה שזה ייטיב איתך. אבל בשביל זה, זה לא מספיק רק לציית לזה. צריך שהדברים ייכנסו בליבו שלו. כי עצה טובה נועדה להעלות את האדם בעצמו. להפוך את החיים שלו לא רק מבחינה חיצונית, ליותר מסודרים, את החיים שלו, את חיי הנפש והרוח והנשמה שלו לחיים משמעותיים, לחיים מלאים, לחיים שיש להם ערך. ולכן, המטרה העיקרית היא באמת, שזה, שמשיגים את זה על ידי הלימוד ועל ידי ההבנה המדויקת, שהדברים ייכנסו אל הלב. שהדברים ייטיבו עם האדם ואת האדם. שהוא יהיה אדם יותר גדול, יותר טוב, יותר עמוק, יותר מבין, יותר רגיש, וגם יותר אמיץ, יותר גיבור, כל הדברים האלה. זו באמת המטרה של דברי תורה. לשם כך ניתנה התורה. לא רק בתור ספר חוקים שיש לציית לה. זה המינימום המינימלי. אבל זאת לא המטרה הראשית. ואני מתאר לעצמי שהרב ציודה שם את הדברים האלה, הרי זה לא ספר שהרב קוק כתב, כן? כצורתו. זה ספר ארוך. ואין בפסקה הזאת שקראנו צירוף המילים הזה ביטול תורה. אין. יש עיכוב מלהיכנס ללב. אבל זה ביטול תורה. כי זה ביטול המטרה הראשית של התורה. זה ביטול תורה במובן של תכלית הלימוד ועומקו. יש עוד צדדים כמובן בזה. ונראה לי שהרב ציודה שם את זה כסעיף ראשון דווקא. ואחר כך ידונו הדברים גם על ביטול תורה הרגיל. מתוך עיכובים אחרים חיצוניים, או עצלנות, או אני לא יודע מה, קלודת. זה דברים יותר קלים. לתיקון. הם יכולים להיות קשים בפועל, אבל קלים להבנה. לעומת מה שראינו עכשיו. שלכאורה, אדם זה מציית לכל מה שצריך. ושואלים אותו, איפה היית? אומר, אני, מה זאת אומרת, הייתי בבית המדרש. מה עשית? למדתי תורה. מה למדת? את זה ואת זה, אני יכול לספר. אתה יכול לצטט. לא התרשלתי, ובכל זאת לא השיג את המטרה העיקרית. לא השיג. אם יצא כמו שנכנס אותו אדם, ולא היטיבו דברי התורה אותו, אז לא השיג. וזה כבר ביטול תורה. זה כבר שייך לביטול תורה. והמבוכה הזאת היא מורגשת. אדם יודע בתוך עצמו, לפעמים הוא לא רוצה להגיד את זה, הוא לא רוצה להודות בזה, רוצה לחסות על כך, הוא אומר, טוב, אין דבר, היום ככה, מחר זה יעבור, זה יהיה אחר. לפעמים זה גם קורה. כי לפעמים גם השיבה עוברת. כן? לא נחלשת. אבל באופן עקרוני, זה גם נקרא ביטול תורה. כי רק מתוך ההתחברות הזאת, יהיה הדבר הזה של השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה, יגדיל תורה וידיל. לא מספיק לציית. לא מספיק אפילו לזכור ולצטט. איפה הצד של יגדיל תורה? יגדיל תורה יכול להיות רק אדם שמזדהה. רק אדם שהדברים נכנסו בליבו. רק מי שכל הכישרון היצירתי שלו התחבר עם זה. רק באופן כזה. וזה צדקו של אדם. צדקו, זאת אומרת לכם, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שיהיה הרבה הזדמנויות ואפשרויות, הרבה פתחים להיכנס להיכל הנפלא הזה של דברי תורה. אם לא מצד זה, אולי מצד זה. אם יבין שבפתח הזה הוא מעוקב, ייכנס לפתח אחר. ובינתיים גם הפתח הזה יורחב. בשבילו. כן? זה הדבר הנכון. טוב, יש לכם מה להגיד? כן.
אבל יש פה גם קצת הדרכה למחנכים.
למחנכים?
כן, כי יש הרבה תלמידים שמגיעים ואומרים שהם מאוד חברים, כאילו, הם נגיד בגילי תיכון, אפילו גם בישיבה גבוהה, כאילו הולכים לפנימיה, נמצאים הרבה פנימיה, אז אומרים, אנחנו לא מתחברים ללימוד. ואז המחנכים אומרים להם, כן, אבל יש את השלב שם, לימוד תורה לשמה, ויש את הלימוד תורה שצריך, כאילו, נכון שהמטרה בסופו של דבר להגיע לתורה לשמה וזה, אבל עכשיו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. ופה הרב אומר שהביטול תורה הוא, כאילו, בוא נטפל באמת בבעיה, ולא רק נצא בסוג של קלישאה של מתוך שלא לשמה, בא לשמה.
קודם כל, זו לא קלישאה במובן זה שהיא לא נכונה. יכול להיות שהיא קלישאה כי היא מפורסמת, אבל זה לא שלא נכון. כן, גם שאומרים לך בפעם 10,000 בוקר טוב, זה לא אומר שזה לא בוקר, ושלא מייחלים לך בוקר טוב באמת, זה עדיין נכון. אז תראה, אין ספק שבכל לימוד ובכל דבר יש גם שלב מסוים שצריך קצת להתגבר וקצת, זה ברור, אין כמעט מציאות אחר. גם בכלל זה נכון. אז צריך גם לדרבן לזה. יחד עם זאת, זה תלוי כבר במערכת מערכת היחסים והקשר שיש בין אדם עם עצמו ובין אדם עם רבותיו, אם הוא מסוגל להיות מספיק כן ופתוח. כדי לנסות ולהבין את עצמו, לא חייב לשתף את כולם בוודאי, ואפילו לא אדם, לא חייב לשתף. המוסד של וידוי, זה קיים בכנסייה הקתולית, פרוסלבית, לא חייבים למסד את זה. אבל לפעמים אדם רוצה לשתף, זה משהו אחר, יכול לשתף. ואולי ייהנה מיצה טובה. עצם זה שיש קשיים בהתחלה, זה לא מפליא, וזה לא משהו שצריך לעורר תדימה. כל אחד יודע את זה. איך מתגברים על זה? נו, הייתה מסורת שעדיין מתקיימת אצל ילדים קטנים שהולכים לחדר, שמרחו את האותיות בדבש, לפני שהם למדו, שילקקו את הדבש, ככה ינשקו את האותיות, יהיה להם מיד חוויה מתוקה. כן? של... זה טוב ללמוד, זה מתוק. אבל כולם יודעים שלא תמיד זה דבש. כן? כי ילד לפעמים רוצה לשחק, אבל אומרים לו, לא, תשב, תשנן עוד פעם. קומץ א', קומץ ב', בא, וכו'. צריך ככה לשנן, אין מה לעשות. וזה קשה קצת. אותו דבר בכל השלבים האחרים של לימוד, בכל דבר בעניין. גם אם אדם מאוד מוכשר. יש שלב מסוים שהוא עובר, שיש בזה קושי טכני. אם נמנעים מזה, אז באמת קשה מאוד להתקדם. קשה להתקדם. צריך לעזור. אחר כך, אם רואים שלמרות שכבר אין קשיים טכניים, בכל זאת אדם נמנע והכל, אז צריך לברר עם עצמו מה הסיבה, נכון, מה הסיבה. אני אומר, קודם כל עם עצמו, בייחוד אם מדובר על אדם בוגר. ואם הוא סומך ונותן אמון באדם יותר מבוגר, אדם שהוא רב שלו, או רב בכלל, או מי שזה לא יהיה, אז הוא יכול לשתף אותו ולבקש תוצאתו. ואולי זה יעזור באמת. המחנכים תמיד צריכים לדעת שיש אולי משהו, אבל הם לא יודעים, לא תמיד יודעים מה. אם אדם לא מוכן להיות כן עם עצמו, אז מה יכול אדם אחר לעשות? לעשות את העבודה הזאת במקומו? לא יכול. אי אפשר. אי אפשר לסמוך על זה. טוב. יישר כוח.
תודה רבה.